בביצה דף כ"ה מתחילים בעזרת השם שתי שורות מלמעלה במילים אמר רבא בר רב הונא אמר בשם רב. הרבה אנשים אוהבים להעמיד בסלון שלהם בבית אקווריום עם דגים, דגי נוי, דגים מזהב, עם אקווריום מרשים, מקושט, כל מיני קישוטים יפים, מפאר את הסלון שלהם בבית. האם מותר להוציא דגים מתוך האקווריום ביום טוב? דגים כשרים, דגים אולי אפילו גדולים, אחד שיש לו אקווריום ענק, כדי להשתמש בהם לצורך שמחת יום טוב. הגמרא מביאה, הסוחר אמת המים מערב יום טוב. יש תעלה עם מים ברוחב של אמה, שישה טפחים, הוא סוגר את התעלה בהתחלה, בסוף, והדגים שנמצאים בתוך התעלה, בתוך אמת המים, הוא מכין אותם שהוא יוכל לקחת מהם לצורך שמחת יום טוב. לא יכולים להיכנס דגים אחרים לתוך התעלה הזאת, כי הוא סגר את הכניסה והיציאה של התעלה. זה נחשב הכנה. לכן, אם הוא שכר, סתם את אמת המים מערב יום טוב, ודגים לא יכולים להיכנס לתוך אמת המים, זאת אומרת שהוא הכין את הדגים שנמצאים בתוך אמת המים הזאת לצורך יום טוב, ולמחר השקים ביום טוב עצמו ומצא בדגים, הדגים האלה יהיו מותרים כי הם הוכנו מערב יום טוב לצורך יום טוב. כמובן מדובר פה שאפשר בקלות להוציא את הדגים, המים צלולים ואפשר בקלות להוציא את הדגים, שזה לא צריך ללכת לצוד אותם עכשיו. אמר רב חיסדא, לפי לשון אחד זה רב חיסדא, לפי לשון אחר זה רבא בר רב הונא, אמר את הדברים מדברי רבנו, מדבריו של רב, שאפשר להכין דגים בלי לגעת בדגים. עצם זה שאתה סוגר את אמת המים, כל הדגים שנמצאים בה נחשבים מוכנים. מזה נלמוד דין דומה. חיה שכיננה בפרדס, אייל, צבי, יחמור, חיה שמותרת באכילה. שדרה בפרדס ונולד לה ולד בערב יום טוב. אינה צריכה זימון לפני יום טוב. הפרדס הוא מקום משתמר, הוולד לא יכול לצאת מהפרדס כי הוא עדיין קטן, וזה נחשב שהזמינו אותו מערב יום טוב. כמו שרב מגדיר דגים שנמצאים באמת המים סגורה, כמוכנים, למרות שלא נגענו בדגים. ככה גם, הוולד הזה, מכיוון שהוולד לא יכול לצאת מהפרדס, הוא מוגדר כמוכן. ואמר רב נחמן, נפל חברין ברב רבטה. הרי מי אומר את זה? רב חיסדא. מדברי רבנו נלמד, שחיה שכיננה בפרדס, אינה צריכה זימון. חברנו רב חיסדא נכשל בדברים גדולים. הרבה יחלקו עליו עכשיו על הדין הזה. כמו שמיד נראה, יש הבדל גדול מאוד בין דגים שסגרו טעמת המים שהם לא ייכנסו דגים אחרים, לבין חיה שכיננה בפרדס. לפי לשון אחר, לא אמר רב חיסדא את הדברים האלה, אלא אמר רבא בר רב הונא. אותם דברים, דברי רבנו, מדבריו של רב שאמר, שאדם שסוגר אמת המים בכניסה וביציאה ובערב יום טוב וביום טוב מצא בפנים דגים, הדגים האלה מוגדרים כמוכנים ומותר לקחת מהם ביום טוב, נלמוד דין דומה, חיה שכיננה בפרדס ונולד לוולד מערב יום טוב, אז אותו ולד אינה צריכה זימון. ועל זה אמר רב נחמן גם לפי הלשון הזה, נפל בר חברין, כי כאן החבר שלהם היה רב הונא, בן חברינו שהוא רבא בר רב הונא, נפל ברב רבטה בדבר שהרבה יחלקו עליו. עכשיו הגמרא מבארת למה, מה ההבדל בין דגים לבין הולד. הטעם, ולד שנולד בפרדס, לא כעביד מעשה. הבעלים לא עשה שום מעשה בשביל להכין את הולד הזה לצורך שמחת יום טוב מערב יום טוב. לכן הוא מוקצה. אבל האחה, אדם שסוחר עמת המים, שהוא סוגר את הכניסה והיציאה של עמת המים, כעביד מעשה של הכנה, הוא הרי סגר את הכניסה והיציאה של עמת המים, זה נחשב שהוא הכין את הדגים שם שהם אפשרות לקחת מהם ביום טוב. שואלת הגמרא, חיה שכיננה בפרדס ונולד לבלד, אפשר לקחת מהחיה הזאת, אפשר לקחת את הולד הזה ביום טוב? ולא באי הזימון? כן, ככה אומר רב חיסדא או רבא בר אבונא, שהם למדו מדברי רב, שהולד הזה לא צריך להזמין אותו, עצם שהוא נמצא בתוך הפרדס והוא לא יכול לצאת משם, הוא נולד בערב יום טוב, אז הוא נחשב מוכן ביום טוב. והתניא, חיה שכיננה בפרדס צריכה לזמן, צריך להכין אותה מערב יום טוב, כדי שהיא מותר להשתמש בה לצורך שמחת יום טוב. בציפור דרור, שהוא זימן אותה מערב יום טוב, אז זה לבד גורם שהיא לא תהיה מוקצה, אבל איך תדע שזה ציפור דרור שהכנת, וזה לא ציפור דרור אחרת? צריך לקשור, לעשות איזשהו סימן בכנפיה, כדי שלא תתחלף באימה. כי האימא של הגוזל, ציפור דרור, ממש נראית אותו דבר. ציפור דרור, זה מאוד מעניין, האימא והוולד הם אותו גודל בערך. אז כדי שתדע מי הוולד ומי האימא, תעשה סימן בכנפיים של הוולד. וזו, הדין הזה מבוסס על עדות שהעידו מפי שמעיה ואבטליון, שהם התנאים הקדמונים. בכל אופן, כתוב כאן שחיה שכיננה בפרדס בערב יום טוב, לא כתוב עליה שהיא מותרת ביום טוב בלי זימון, אלא צריכה לזמן. תיובתא, זה פרחה לדברי רב חיסדא, דברי רבא בר אבונא, שאמרו שלא צריך לזמן חיה שכיננה בפרדס. שואלת הגמרא, צריך לזמן? ומבעי הזימון? והתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, מודים בית שמאי ובית הלל, שבברייתא הם נחלקו, כשבאים לזמן יונים של שובח. לפי בית שמאי, אתה רוצה לזמן אותם, שיהיה לך אפשרות לקחת מהם ביום טוב לצורך סעודת יום טוב, תקשור חוט עליהם. בית הלל אומרים, מספיק שתנענע אותם. שניהם מודים, גם בית שמאי וגם בית הלל, על שהזמינם בתוך הקן. הוא זימן את היונים בתוך השובח, בתוך הקן. וכשהוא מגיע ביום טוב, הוא מצא לפני הקן על מדף שבולט מחוץ לקן. שהסורים חוששים שהציפור באה מקן אחר, ואת הציפור הזאת הוא לא זימן. במה דברים אמורים שצריכים לזמן, ואם הוא לא זימן אז הם יהיו אסורים? זה דווקא ביוני שובח, יונים שכיננו בשובח, ויוני עלייה שכיננו בגג, בעלייה, וציפורים שכיננו בתפיחים, בתוך כלים, ובבירה, בראשי מגדלים, הם לא מיועדים לאכילה, הם לא מזמנים אותם בצורה מפורשת, הם באים מן ההפקר, אבל אווזים ותרנגולים, ויונים ביתיות, ארדיסאות, וחיה שכיננה בפרדס, שדרה בפרדס וילדה, מותרים בלי זימון, והם צריכים זימון מערב יום טוב, הם עומדים לאכילה בלי זימון. יש מכאן הוכחה לדבריו של רב חיסדא ורבא בר אבונא, שאמרו שמדברי רב, שדיבר לעניין דגים, שאדם סגר את תחילת וסוף עמת המים בערב יום טוב, הדגים האלה מוכנים ומזומנים, אז הוא למד מזה, הם למדו מזה, רב חיסדא ורבא בר אבונא, שחיה שכיננה בפרדס, הוולד שלה לא צריך זימון, כתוב את זה מפורש בברייתא. חיה שכיננה בפרדס, מותרים ואין צריכים זימון, הם עומדים לאכילה בלי זימון. וציפור דרור שהוא זימן אותה, כי היא לא מיועדת לאכילה, היא מן ההפקר, צריכה לקשור בכנפיה שלא תתחלף באימה, כמו שראינו קודם, צריך איזשהו סימן בכנפיים של הגוזל הזה של ציפור דרור, שהוא דומה לאימא שלו, שלא תתבלבל בינו לבין אימא שלו. וכן, עופות המקושרים שהוא קשר את הכנפיים שלהם לסימן, והמנוענעים שהוא נענע את גופם בערב יום טוב, לפי דעת בית הלל שצריך לנענע. אם הם נמצאים בבורות ובבתים ובשיחים, בשיחין ובמערות, שזה, שיחין זה מין חפירה ארוכה כזאת, מערות זה חפירה שיש מעלה הגג, כל אלה מותרים באכילה ביום טוב, כי הוא זימן אותם בערב יום טוב, אבל הוא באילנות, אם אותם עופות נמצאים על גבי העץ, אתה לא יכול ביום טוב לעלות על גבי העץ. אז הם אסורים שמה יעלה ויתלוש ענף מן העץ. ועוד הלכה, והעופות המקושרים שקשרו בכנפיהם, והמנוענעים שנענעו אותם לפי בית הלל שמספיק לנענע, אז אם כבן אדם התכוון לזכות בעופות האלה, אסור לקחת אותם מישהו אחר. בכל מקום אסורים משום גזל, כי מי שהכין אותם קנה אותם מן ההפקר בהגבה. בכל אופן בברייתא הזאת כתוב, חיה שנולד לה ולד בפרדס, הוולד הזה מוכן ומזומן לשמחת יום טוב, ולא צריך להכין אותו מערב יום טוב. עצם זה שהוא לא יכול לצאת מהפרדס, הוא נחשב מזומן. אז יש מכאן ראיה לרב חיסדא, רבא בר אבונא, שאמרו שחיה שכננה בפרדס לא צריכה זימון, וקשה על הברייתא שהבאנו, שצריך כן, חיה שכננה בפרדס צריכה לזמן. על כל פנים בברייתא הזאת כתוב מפורש, חיה שנולד לוולד בפרדס הוא מוכן לצורך שמחת יום טוב. דעתו של בעליו עליו לצורך שמחת יום טוב, הוא לא צריך זימון. והברייתא הזאת סותרת את הברייתא הקודמת, ששם היה כתוב מפורש שוולד של חיה שנולד בפרדס צריך זימון, צריכה לזמן. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן לוקשיא, מה שהברייתא השנייה שעכשיו קראנו מתירה את הוולד שנולד בפרדס בערב יום טוב בלי זימון, בא, זה מדובר בוולד שהוא באמת לא יכול לברוח, הוא מוכן. מה שראינו בברייתא הקודמת שצריך כן זימון, מדובר באמא, באם של הוולד. שואלת הגמרא, מה מספיק לזמן אותה? הרי היא יכולה לברוח. אמא בזימון, סגילה, צידה מעליות הבעיה, צריך לצוד אותה מערב יום טוב, לא מספיק שאתה מכין אותה, כי הרי גם אם אתה מכין אותה, היא יכולה לברוח. צבי, הכנתי את הצבי, אתה רואה הצבי הזה, אותו אני לוקח ביום טוב. מה אתה לוקח ביום טוב? הוא יברח לך. אתה צריך לצוד אותו מערב יום טוב. אסור לצוד ביום טוב. אלא, אמר רב נחמן בר יצחק תירוץ אחר, אידי ואידי בדידה, גם הברייתא שאומרת שצריך זימון לוולד של החיה שנולד בפרדס, וגם הברייתא שאומרת שלא צריך זימון, מדובר על הוולד עצמו. מה שהברייתא אומרת שלא צריך זימון, מדובר פה שהוולד נולד בגינה הסמוכה לעיר. זה סמוך לעיר, אז הבעלים ראו את הוולד הזה בערב יום טוב, דעתם הייתה על הוולד הזה לצורך שמחת יום טוב, אז לא צריך זימון נוסף. והברייתא שאומרת שצריך זימון לאותו ולד, להכין אותו במיוחד לצורך שמחת יום טוב. מדובר כאן שהוולד הזה נולד בגינה שאינה סמוכה לעיר. לכן דעתו לא הייתה עליה מערב יום טוב, אז צריך לזמן אותה לפני יום טוב. ותוספות מקשים, למה לא יכולנו לומר את דבריהם של רב חיסדא ורבא בר אבונא, שדייקו מדברי רב לעניין דגים שבאמת המים, שגם ולד של חיה שנולד בפרדס לא צריך זימון. למה לא אמרנו שהכוונה בדבריהם של רב חיסדא ורבא בר אבונא, שמדובר בוולד שנולד בפרדס שגינה סמוכה לעיר? מבאר תוספות שאם רב חיסדא ורבא בר אבונא התכוונו באמת דווקא בגינה סמוכה לעיר, מכיוון שהם אמוראים, הם היו צריכים לפרש את זה, לומר את זה מפורש, בזה שהם לא אמרו את זה מפורש, זאת אומרת שלפי דעתם גם בגינה שאינה סמוכה לעיר, גם הוולד הזה נחשב מוכן, ועל זה קשה מהברייתא שאומרת שהוא לא נחשב מוכן. אומרת המשנה, אם לאדם יש בהמה ביום טוב שהוא רואה שהיא מסוכנת למות, אם הוא לא ישחט אותה ביום טוב היא תמות ואז היא תהיה נבלה, הוא יפסיד את כל הבהמה לאכילת אדם. בכל זאת, לא ישחוט אותה ביום טוב, אלא אם כן יש מספיק שהות ביום של יום טוב כדי לשחוט את הבהמה ולקחת ממנה כזית בשר ולצלות אותו כדי לאכול ממנה כזית צלי אחרי השחיטה, ואז אפשר לומר שהוא שוחט את הבהמה הזאת לצורך שמחת יום טוב ואז זה מותר. אבל אם אין כאן אפשרות להספיק עדיין לצלות את הבשר הזה, שזה ממש סמוך לצאת החג, אז הוא שם לב שהבהמה הזאת מסוכנת למות והוא רוצה לשחוט אותה, אסור, כי הוא לא יספיק לצלוט מהבשר שלה, אז מוכח שכל מה שהוא שוחט אותה זה רק בשביל שהוא ימנע מפסד ממון, וזה אסור ביום טוב. כל מה שהתירו לעשות מלאכה זה לצורך הכנת מאכלים, ולא לצורך שבאדם לא יפסיד כסף. רבי עקיבא מקל עוד יותר ואומר, אפילו אם יש מספיק זמן כדי לשחוט את הבהמה המסוכנת למות הזאת, ולאכול ממנה כזית בשר חי בלי בישול, אפילו שזו אכילה שלא כדרכה, סובר רבי עקיבא ששמה אכילה, ואפילו אם יש שהות כדי לאכול כזית חי מבית תביחתה, כוונה מהמקום של השחיטה, מהצבא, הוא יכול מיד אחרי השחיטה לקחת חתיכת בשר ולאכול כזית מזה כמות שהיא, אז כבר הוא יכול לשחוט את הבהמה הזאת ביום טוב כדי שלא תהיה נבלה. עוד הלכה אומרת המשנה, והמפרשים אומרים שההלכה הזאת זה גם בבהמה שהיא לא נוטה למות. באופן כללי כששוחטים בהמה ביום טוב, אם שחטה בשדה לא יביאנה לבית במות גדול או במותה שזה מות קטן יותר, שצריכים שני אנשים לסחוב את זה, והבהמה מעל המות, כי זה נראה כמו מעשה חול, אלא יחלק את זה איברים איברים, ויביא את זה יותר בצורה מכובדת, כדי שלא יהיה פרסום שמאדם שחט ביום טוב, כדי שלא יהיה זלזול ביום טוב, שזה לא ייראה כמו ימות החול. אבל מביאה לביתו בידו, בלי מות, איברים איברים, ואז זה לא זלזול ביום טוב. רואים פה בדברי המשנה יסוד מאוד גדול, גם אם יש דברים שמצד ההלכה הם מותרים, צריך מאוד לשים לב לפרהסיה הציבורית, שיהיה הרגשה של חג, שיהיה הרגשה של שבת. גם דברים שמצד עיקר הדין היו אמורים להיות מותרים, יש מקרים מסוימים שצריכים להיזהר בהם כדי שלא ייראה ימות החול, דברים שנראים כמו מעשה ימות החול, עובדין דחול. אמר רמי בר אבא, כשאדם שוחט קורבן בבית המקדש, התורה מחייבת שיורידו את האור ויחלקו את הבשר שלו לאיברים איברים. אפשט, להפשיט את האור וניתוח, לחתוך את הבשר לאיברים, כשהוא מקריב בקורבן עולה, כמו שהפסוקים אומרים מפורש, וניתח אותו לנתחיו, וכולי, צריך לעשות ניתוח, להוריד את האור של הקורבן עולה, לחלק אותו לאיברים, וככה מקטירים אותו על גבי המזבח. והוא הדין, לומדים מהקורבן עולה, גם לקצבים שמוכרים בשר בשוק לאדיוט, סתם לכל בן אדם. שלפני שבן אדם מוכר בשר לשוק, יחלק את הבהמה איברים איברים. מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר קודם הפשט, שהוא מוריד את האור, וניתוח שהוא מחלק את הבשר לאיברים האיברים. מה הסיבה? מה היקה משמלן? מה החידוש של רמי בר אבא? האם יש כאן חיוב הלכתי לחלק את הבשר לאיברים האיברים, כדי לבדוק את האיברים הפנימיים של הבהמה ולראות שהיא לא טרפה, או שזה מידה דרך ארץ שלא לקחת ישר בשר מהבהמה מיד אחרי השחיטה, אלא לאט לאט. לא להיות לאות אחרי אכילת בשר, אלא קודם לחלק אותו לחלקים, ולבשל אותו בצורה מסודרת. אז זה מה שאומרת הגמרא. בהתחלה הגמרא הייתה סבורה לומר שיש כאן עניין הלכתי. אילם על הפוקה מדי רבונה, אם נאמר שהחידוש פה זה להוציא מדבריו של רבונה, דאמר רבונה, בהמה, לפני ששחטו אותה בחייה, היא בחזקת איסור איבר מן החי עומדת. הרי אסור לאכול בהמה לפני שחיטה. לפני שחיטה, זה בהמה שהיא בחיים, אסור לחתוך מן האיבר כשהיא בחיים, כי יש איסור של לאכול איבר מן החי. אז לכן, אם יש ספק על השחיטה, האם השחיטה כשרה או שחיטה לא כשרה, אנחנו נחמיר, כי הבהמה בחזקת איסור עד השחיטה, כי הרי אסור לאכול בשר לפני שחיטה. עד שיוודע לך במה נשחטה, אם היא נשחטה כדת וכדין. אבל אחרי שהבהמה נשחטה כדת וכדין, מעכשיו והלאה, בחזקת היתר עומדת, כי רוב הבהמות כשרות. אם יש לך ספק, אולי יש לה איזה טרפה, מום פנימי, שלכן היא טרפה, לא חוששים לזה. אם יש ספק, כי אולי היא טרפה, אולי לא, למשל, שמצאו נקב בריאה, זה האיבר ששם נכנס האוויר, הנשימה, או יש נקב במעיים, ששם נכנס האוכל, לא יודעים אם הנקב הזה היה לפני השחיטה או שזה נעשה אחרי השחיטה, אפשר להקל. עד שיוודע לך במה נטרפה, עד שיתברר שהנקב הזה היה לפני השחיטה, ואז הבהמה תהיה טריפה. ואם כן, אולי נאמר שרמי בר אבא חולק על דבריו של רבונה, והוא סובר שבהמה, גם אחרי שהיא נשחטה, היא עדיין מחזקת איסור. צריך קודם כל לנתח אותה איברים איברים, לבדוק את האיברים הפנימיים שלה, ואם אתה רואה שהיא קשרה, אז אתה יכול לאכול ממנה, אבל היא לא בחזקת קשרה. שואלת הגמרא, איך אתה יכול לחלוק על רבונה? והענן תנן מתניתין כרבונה, הרי המשנה שלנו אומרת כמו דבריו של רבונה. דתנן, המשנה עכשיו אמרה, רבי עקיבא אומר, אפילו אם האדם שוחט בהמה ביום טוב, שהיא מסוכנת למות אם הוא לא ישחוט אותה עכשיו, ואז הוא יפסיד את הבהמה כי היא לא תהיה קשרה, אם הוא יכול לאכול כזית חי, בשר חי אפילו, בלי בישול, בלי צליה, מבית טביחתה, כבר אז הוא יכול לשחוט אותה ביום טוב. זאת אומרת שמותר לאדם לשחוט בהמה, לקחת חתיכת בשר עוד לפני שחילקו את הבהמה לאיברים איברים ובדקו את האיברים הפנימיים שלה, ולאכול מהבשר. רואים פה שאחרי שחיטה הבהמה בחזקת כשרות עומדת, ולא צריך לבדוק את האיברים הפנימיים שלה כדי להיות, כדי לדעת האם היא קשרה או לא, אלא היא בחזקת קשרה עד שימצאו בה שהייתה טרפה קודם. מה אליו? מבית טביחתה ממש. וכי לא מדברים פה בשר מהצוואר כמו שביארנו במשנה, בלי לבדוק את האיברים הפנימיים שלה. דוחה הגמרא, לא. יכול להיות באמת שצריך לבדוק את האיברים הפנימיים לפני שאוכלים ממנה כזית בשר. ומה שכתוב מבית טביחתה, הכוונה ממקום שטובחת אכילתה, מהמקום שבה היא מעכלת את האוכל, חותכת לחלקים חלקים את האוכל שלה, הבהמה כשהיא בחיים, אחרי שהיא אוכלת, האוכל נכנס למעיים ושם הוא נטחן, שם היא טובחת את האוכל שלה. זאת אומרת, שבא רבי עקיבא לומר, שאם הבן אדם ששוחט את הבהמה ביום טוב יספיק לחלק את הבהמה לאיברים איברים, ולבדוק אפילו את המעיים שלה, ואז לקחת בשר מהמקום ההוא, אז מותר לו לשחוט את הבהמה ביום טוב. אם כן, אפשר לומר שמהמשנה הזאת, אפשר גם ללמוד את המשנה הזאת, שכן צריכים לבדוק את האיברים הפנימיים לפני שאוכלים אפילו כזית בשר. אז אם כן, יש ראיה לדבריו של רבונה, שאי אפשר, אפשר גם כן ללמוד כמו דעתו של רמי בר אבא, וגם נלמד בדבריו של רמי בר אבא, כשהוא אומר שחייבים להפשיט ולחלק לאיברים את הבהמה לפני שאוכלים ממנה בשר, בשביל לדעת שהיא לא טרפה, גם אם נסביר בדבריו שזה בשביל לדעת שהיא לא טרפה, עדיין המשנה הזאת היא לא סותרת. שואלת הגמרא, עדיין, והתנאי רבי חייא, הוא ביאר מה הכוונה בדבריו של רבי עקיבא, כשהוא אומר שאם יש מספיק זמן לאכול בשר מבית טביחתה, מותר לשחוט את הבהמה הזאת ביום טוב, אז הסביר רבי חייא שזה הכוונה מקום טביחתה ממש, במקום ששוחטים את הבהמה, דיינו בצוואר, ולא שצריך לבדוק את האיברים הפנימיים. אז אם כן, רואים שלא חייבים, אחרי ששוחטים את הבהמה, לבדוק את האיברים הפנימיים שלה לראות שהיא לא טרפה, אלא בחזקת כשרה עומדת. אז אם כן, מה הכוונה בדבריו של רמי בר אבא? שהוא אומר שלפני שאוכלים בשר מבהמה, צריך קודם כל לנתח אותה לאיברים. זה לא בשביל לבדוק את האיברים הפנימיים שלה שהיא לא טרפה, אלא בשביל מה כן? אלא רמי בר אבא, אורח ערה, כמה שמלן, הוא בא ללמד אותנו דרך ארץ, לא לאכול בשר מיד אחרי שחיטה, לקחת חתיכת בשר ולצלות, אלא קודם לחלק אותו איברים מאיברים, שלא יהיה נראה כמו איזה רעבתן. כדתניא, שהתנאים לימדו ללכות דרך ארץ, לא יאכל אדם שום, ולא יאכל אדם בצל מצד ראשו, כנראה שהוא חותך את החלק של ראשו של הבצל או השום, ומיד אוכל ממנו, בלי לקלף אותו. אלא מעליו, שקודם מקלף אותו, ואז יאכל מצד העלים. ואם אכל מצד ראשו, בלי לקלף, הרי זה נראה כמו איזה רעבתן, שזה לא דרך אכילה. קודם תקלף את הבצל, קודם תקלף את השום, ואז תאכל. כי יוצא בו דבר נוסף מענייני דרך ארץ. לא ישתה אדם כוסו, בבת אחת, אלא בכמה לגימות. ואם שתה בבת אחת, הרי זה גרגרן. תנו רבנן, השותה כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן. רק איך ישתה? שניים, בשתי לגימות. זה דרך ארץ. אם הוא כבר שותה בשלושה לגימות, הרי זה מגסי הרוח. ואמר רמי בר אבא, כיוון שהבאנו אמרה מרמי בר אבא, מביאים אמרה נוספת בשמו. חצובה זה עשב שהשורשים שלו לא מתפשטים לצדדים, אלא חוצבים כלפי מטה, יורדים מכנגד השורש ללמטה, לאדמה. מקטע רגליון דרשייה, ביום הדין הוא כביכול מקטע את רגליהם של הרשעים, שהם היו צריכים ללמוד מהחצב, לא לגנוב ולא להשיג גבול של מישהו אחר, כמו שהחצב לא מתפרס לצדדים לשטח שאינו שלו, אלא השורשים שלו יודעים עד ללמטה, בצורה ישרה מלמעלה ללמטה. אז זה בא להניש את אותם כאלה שיש להם שדה, בסמיכות לשדה שלהם יש את השדה של השכן, והם הולכים ומזיזים את הגדר להגדיל את השדה שלהם על חשבון השדה של השכן שלהם. הם משיגים את גבול רע של השכן. היו צריכים ללמוד מהחצב שהוא לא נכנס לא מתפשט לצדדים, אלא הוא נשאר בגבול שלו ללמטה. יש דין של אורלה, אדם שנוטע עץ, 3 השנים הראשונות, כל הפירות שגדלים עליו, הם אסורים מדין אורלה. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו לא להיות רעבתן, לא להיות לאות אחרי הפירות. אך כמה שנים שהפירות יגדלו, ואחר כך תיקח מהפירות. אז הנטייה, הדין הזה, מקטע רגליון דקצוויה, של הקצבים שממהרים לאכול לפני שמפשיטים את האור, ומנתחים את הבשר, ובודקים את הכשרות של הבהמה, לפעמים היא נמצאת טרפה, וכן דבועלי נידות, שהם לא ממתינים עד שהיא תטבול, אז הם צריכים ללמוד סבלנות, מנטיעה של 3 השנים הראשונות, אסורים הפירות. יש קטנית תורמוסה, שהוא מר מאוד, ובשביל שהוא יהיה ראוי לאכילה, מבשלים אותו 7 פעמים. ואז הוא נהיה מתוק כל כך, שאפשר לאכול אותו ככינוח סעודה. זה מקטע רגליון, בלשון הפוכה, דסוניהם של ישראל, של סוני ישראל, שגם אחרי שהם הטריחו את הקדוש ברוך הוא להביא עליהם פורענות, על זה שהם עבדו עבודה זרה, 7 פעמים, עדיין הם לא חזרו למוטב. התורמוס, אחרי שמבשלים אותו 7 פעמים, הוא חוזר למוטב, הוא נהיה מתוק. אבל עם ישראל שנאמר, כתוב עליהם, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו 7 עבודות זרות, בואו נספור, את הבעלים, זה 1, ואת ההשטרות, 2, ואת אלוהי ארם, 3, ואת אלוהי צידון, 4, ואת אלוהי מואב, 5, ואת אלוהי בני עמון, 6, ואת אלוהי פלישתים, 7, נו, קיבלו פורענויות על זה, מפה ועד לא יודע איפה. ועדיין, ועזבו את השם ולא עבדו. נו, אם הם עזבו את השם, ממשמע שנאמר ויעזבו את השם, אז בוודאי שלא עבדו את השם. איני יודע שלא עבדו? מה תלמוד לומר ולא עבדו? אמר רבי אלעזר, כאן אמר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה עם ישראל. אפילו כתורמוס הזה, שהוא מר בהתחלה, ששולקים אותו 7 פעמים בשביל שהוא יהיה מתוק, ואז אוכלים אותו כבר בכינוח סעודה מרוב שהוא נהיה מתוק. אפילו כמו זה לא עשאוני בניי, שאחרי שהם עבדו 7 מיני עבודה זרה, והם הטריחו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. 7 עבודות זרות, היה על זה, לא עלינו, 7 פורענויות. וקדוש ברוך הוא היה צריך לטרוח להביא את הפורענויות האלה. זה לא קל בשביל הקדוש ברוך הוא להעניש. כל מידתיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, אבל זה כביכול מטריח אותו. להעניש זה לא דבר קל. אבא קשה לא להעניש את הילדים שלו, למרות שהוא צריך לפעמים. ואמרות שהטריחו את הקדוש ברוך הוא להעניש אותם 7 פעמים, עדיין לא חזרו בתשובה, וזה מה שכתוב, ויעזבו את השם. תנא משמי דרבי מאיר, מפני מה ניתנה תורה בדיוק לעם ישראל ולא לעם אחר? מפני שהם עזים. ורש"י מבאר, על ידי שהם יתעסקו בתורה, יותש הכוח שלהם והלב שלהם יכנע. האחרונים מבארים, למה ניתנה תורה דווקא לעם ישראל? מפני שהם עזים שבאומות. תראה לי עוד עם אחד, שהיה מסוגל לעמוד 2,000 שנים, מול שמדות, רדיפות, עינויים, התעללויות, כדי שיעזבו את התורה, והם בעקשנות יהודית אופיינית, לא זזו מעט הקדוש ברוך הוא. רק עם ישראל שהם עזים שבאומות, הם מסוגלים להחזיק עם התורה. לכן רק הם קיבלו את התורה. זה בדרך טובה. שעם ישראל יש להם עזות, כמו עזות דקדושה, הווה אז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים. תנא דבי רבי ישמעאל, התורה כותבת פרשת וזאת הברכה, מימינו של הקדוש ברוך הוא, אש דת, שזה מרמז על התורה, למה הוא נתן לעם ישראל? להם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לעם ישראל מימיני את האש דת, את התורה שנמשלה לדת של אש, למה להם? למה? ראויים הללו שתנתן להם תורה שהיא דת אש, כדי להתיש את העזות שלהם. איקא דאמרי, יש דורשים את הפסוק, תורה ניתנה להם כי דתיהם של אלו, מנהגם וטבעם של עם ישראל, אש, שלמלא ניתנה התורה לישראל. הטבע של היהודי הוא כל כך עז, יש לו כזאת עזות. אם לא שהם יעסקו בתורה, אין כל אומה ולשון יכולים לעמוד מפניהם, בפניהם. רק התורה מכניעה אותם. גם לומד תורה, הוא נכנע, מקבל דרך ארץ. מימינו של הקדוש ברוך הוא ניתנה להם התורה, למה? מפני שאש דת למו. לפי הפירוש הזה, זה לא שהתורה היא אש דת למו, אלא הם עצמם אש. לכן הם צריכים לקבל את הדת, את התורה, כדי שהם יקבלו דרך ארץ. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, שלושה עזים, קשה לנצח אותם. שלושה עזים הן. ישראל עזים באומות. להבדיל כלב הוא עז בין החיות. והתרנגול הוא עז בין העופות. ויש אומרים, העיזים, אף עז, הוא עז, לכן קוראים לו עז מן הסתם, כי הוא עז בבהמה דקה. ויש אומרים, אף הצמח שנקרא צלף, הוא עז באילנות. רש"י אומר שהוא לא יודע מה הסיבה. מה הזות של הצלף. תוספות מביא, בשם התוספתא, שהוא עושה הצלף שלושה מיני פירות, עלים, אביונות וכפריסים. אז הוא אז, כל עץ עושה פרי אחד, הוא עושה שלושה מיני פירות. ודבר נוסף, הוא עושה פירות בכל יום, שאר האילנות, לא עושים כל יום פירות. והרי מפרש שעושים יין כפריסין, אחד מהדברים של הצלף זה הכפריסין, מהם עושים יין כפריסין, שהיין הזה הוא מאוד עז. יין כפריסין למה הוא בא? כדי שתי עזה. כמו שאומרים בפתאום הקטורת, בכל אופן רש"י לומד שיין כפריסין זה יין שמגיע מכפריסין, אבל בכל אופן לפי תוספות, אז זה הסיבה שהצלף נקרא עז, שמפיקים ממנו יין שהוא עושה עזות בסממני הקטורת. במשנה למדנו, שחטה בשדה את הבהמה, לא יביאנה במות. זה זלזול ביום טוב, אתה לא יכול להתנהג ביום טוב כמו בימות החול, אז אל תסחוף בשר, בהמות, ככה כמו שסוחבים אותם בימות החול. מביאה הגמרא עוד דברים שלא עושים אותם ביום טוב, כי זה נראה כמו זלזול בכבוד יום טוב. תנו רבנן, אין אסומה, אדם שאינו יכול לראות, לא יכול ביום טוב להיות יוצא במקלו, כמו שיוצא בימות החול, כי זה זלזול בכבוד יום טוב. ולא הרואה שרואה צון, שלא יצא ביום טוב בתרמילו, בתיק הזה שיש לו, בתרמיל הרואים, זה נראה זלזול בכבוד יום טוב. הזקנים או החשובים, ואין יוצאים בכיסא, שנושאים אותם בכיסא הזה ממקום למקום. אחד האיש ואחד האישה אסור להם. אסור להם לצאת עם כיסא, שיטלטלו אותם בכיסא. שואלת הגמרא, היני, מכי אסור להוציא אדם חשוב שהוא יושב על כיסא ונושאים אותו על גבי הכיסא ביום טוב? והשלח רבי יעקב בר אידי לשאול את החכמים שאלה. הוא היה גר, כמו שהגמרא בהמשך תגיד, במקום שנקרא צור. אז הוא מספר, זקן אחד היה בשכונתנו, והיה יוצא בגולדקי שלו, והיו נושאים אותו על ידי כיסא מתקפל מיוחד כזה, ובאו התלמידים ושאלו את רבי יהושע בן לוי אם זה מותר, והוא אמר, אם רבים צריכים לו, לדרשה, מותר לשאת אותו בכיסא לבית המדרש, אפילו ביום טוב, וסמכו רבותינו להתיר על דברי החישקיה, שהוא אמר, ואמר, אני עצמי הפיקטי לרבונה, אני עצמי נסעתי את רבונה ביום טוב על גבי כיסא, ממקום שנקרא איני, למקום שנקרא שילי, ובחזרה גם כן, מהמקום שנקרא שילי, החזרתי אותו למקום שנקרא איני. אז אתה רואה שאתה מותר לשאת אדם שרבים צריכים לו על גבי כיסא. וכן, אמר רב נחמן בר יצחק, אני בעצמי זכיתי לשמש את שמואל, הפיקטי למר שמואל משימשה לטולה. הוצאתי עם כיסא את שמואל מהשמש לצל, ואחר כך מהצל מטולה לשימשה, מהצל לשמש. אז אם כן אתה רואה מפה שאפשר כן לשאת אפילו ביום טוב, בן אדם חשוב שרבים צריכים לו על ידי כיסא. אומרת הגמרא, טוב, כי הרבים צריכים לו זה משהו אחר. אתם כדאמר תמה, המפורש כתוב הטעם למה מותר. אם היו רבים צריכים לו באמת מותר, אבל סתם בן אדם אסור לו, אסור לשאת אותו בכיסא ביום טוב. אמר לו רב נחמן לחמה בר עדה, שהוא היה רגיל לעלות לירושלים, לכן קראו לו שליח ציון. פעם הבאה כיסלקת לאטם לארץ ישראל, אתה עולה לארץ ישראל, תרבה קצת את הדרך, עקיף וזיל הסולמד עצור, תעלה דרך מעלה ההר התלול, שהוא נראה כמו סולם, של העיר צור, וזיל לגבי דרב יעקב ברידי, שהוא גר שם בצור, ובאמין נאשר אותו, להוליך זקן בכיסא ביום טוב, מה אתון בא, מה אתם סוברים בי? מותר או אסור? בינתיים, עד שהוא הגיע לרבי יעקב ברידי, עד אז עליה, תמנח נפשי דרבי יעקב ברידי, הוא הסתלק לבית עולמו, לעולם שכולו טוב. אז כיסליק, שחמה בר עדה הגיע לארץ ישראל, עדיין יש לו שאלה שצריך לשאול, את מי הוא ישאל? הלך לשאול את רב זריקה. כיסליק אשכחה לרבי זריקה, אמר לזה, שאל אותו, כיסא מה אתון בי? אתה יודע מה דעת החכמים פה בארץ ישראל, אם מותר ביום טוב לשאת אדם על גבי כיסא או שעשו? אמר לי, אחי אמר רבי ימי, זה מותר, אבל שיעשה את זה לא בצורה של זלזול ביום טוב. ובלבד שלא יקטף. מהי ובלבד שלא יקטף? מה זה נקרא לקטף? אמר רב יוסף, בריידר רעבה, באלונקי, אולי מלשון אלונקה, שאדם אחד שם את היד שלו על כתף חברו, וחברו שם את היד על הכתף שלו, וככה הם נושאים את הכיסא על, על הידיים שלהם, על הזרועות שלהם. זה אסור. אבל לסחוב בכף היד את רגלי הכיסא, זה מותר כן. שואלת הגמרא, היני, וכי באלונקי אסור, כשהוא שם את ידו על כתף חברו, וחברו שם את ידיו על כתפו, וככה הם נושאים את הכיסא. והרב נחמן התיר שיסעו את אשתו בצורה כזאת שנשאו אותה, נשים היו נושאות אותה כשהיו סוחבות את הכיסא שלה, כן על ידי אלונקי. רב נחמן שר אלי לילתה למפק האלונקי, הוא התיר לשאת את אשתו ילתה, קראו לה ילתה, על ידי שנשאו את הכיסא שלה, כשאחת שמה את ידה על כתף חברתה, והיא שמה גם את ידה על כתפה. תראה את הגמרא, שאני ילתה, שם זה שונה, ילתה אשתו של רב נחמן, דבעיתה, היא הייתה מפחדת אם היו נשים אותה ונושאים את הכיסא שלה בידיים, לכן היו צריכים לשאת אותה בצורה יותר יציבה, שזאת שמה את ידה על כתפה של חברתה, וזאת שמה את ידה על כתפיה. המימר ומר זוטרה, מקטפי לאו, התלמידים היו נושאים אותם בכתפיים, בשבת הדריגלה, בשבת שהם היו דורשים בה את הלכות החג, הלכות הרגל, למה? משום ביעטותה. הם פחדו, אם נושאים אותם בכיסא, ליפול. לכן, נחסו אותם על הכתפיים. למה הם פחדו? כי היה ציבור גדול שהמתין לשמוע את הדרשה. הם נבהלו מהציבור שעמדו על רגליהם לכבד אותם. אז לכן מרוב בעלה הם היו יכולים ליפול, אז היו צריכים לסחוב אותם בכתפיים ולא על גבי כיסא. ואמרי לה, יש פירושו שהסיבה למה נשאו אותם בזרועותיהם, משום דוחקה לציבורה. בגלל תורך הציבור, שכל הציבור היו נעמדים עד שהרבנים יושבים, אז בשביל לזרז, כדי שאנשים לא יצטרכו לעמוד מדי הרבה זמן, היו נושאים את הרב בכתפיים, כדי שיוכלו לשאת אותו יותר מהר למקומו, ואז אנשים יוכלו מיד לשבת, לא יצטרכו לעמוד מדי הרבה זמן, שלא יהיה תורך הציבור, ועד כאן דף חפי.